מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.
שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים לשעתיים מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת שלח לך, וערב שבת קודש, שבת מברכין, מכריזין על ראש חודש, ראש חודש תמוז, שיחול ביום חמישי וביום שישי הבא עלינו לטובה, שיהיה חודש טוב ומבורך לכל עמו ישראל, בכל מקום שהם. נודה בתחילה לצוות המסור, ידידנו יורם יצחק וזנה, ידידנו שמחה בונים, חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. אני חוזר שוב על המספר. 077, 5 פעמים 2, 1, 1, לאחר מכן שלוחה 8. לפני שנזכיר את זמני התפילות, חשוב מאוד, אני רוצה להדגיש, אמרנו את זה כמה פעמים, עוד בתחילה הודענו, כיוון שהיו כמה פניות לאחרונה, שיש אנשים שהתמכרו לשיטה הזו שיושבים בבית, מתפללים איתנו או אל רחל דרך הטלפון, ופשוט התרגלו, נוח להם, הם בבית, נוח להם משם יוצאים לעבודה, נוח להם בעבודה, יש שיעור, יש תפילות, ופה מאזינים מכירים, אני רוצה לומר ולהדגיש, בלשון ברורה ביותר. אמרתי את זה עוד בתחילת הקורונה. כל התפילות דרך הרדיו, דרך הטלפון, זה בבחינת המתפלל ביחיד, התפלל בשעה שהציבור מתפללים. השאלנו תמין, מרוויח קדיש, קדושה, ברכו, קריאת התורה, ברכת כהנים, הכל בסדר. אבל גם זה אנחנו משתמשים כשאנו אנוסים. לא היו בתי כנסיות, שאנשים ברמת סיכון, כל הבעיות למיניהם, אז זה נתן פתרון, ועדיין ממשיכים לתת את הפתרון, יש אנשים חולים סתם ככה, לא קשור לקורונה, שהם לא יוצאים מהבית, אבל ברוך השם, מתהילות לבורא יתברך, מעל הטבע, כמה ההבדל בין ארץ ישראל, לבין הרבה מדינות בעולם, בתי כנסיות פתוחים, המגבלות ירדו, ולכן חובה גמורה, הלכה פסוקה מה שאני אומר, ללכת להתפלל בבית הכנסת. מי שלא יכול, מסיבות, בריאות וכדומה, לא שהוא מעדיף ככה, כל מיני סיבות למיניהם, לא בשביל זה אנחנו עושים את המניין, אנחנו לא באים חלילה לקלקל, באים לתקן. לכן, אלו שעדיין איתנו, והם יכולים ללכת לבית הכנסת, אני מבקש, וככה הלכה למעשה, להפסיק עם זה, ללכת לבית הכנסת, ובעזרת השם, נתראה ונשתמע רק בשמחות ובבשורות טובות בקרוב. לאלו שאנוסים, להם אני נותן את הזמנים של התפילות, גם בשבת וגם ביום חול. אז יום חול, כל יום תפילת שחרית, בקו הטלפון שהזכרתי, 077-5211, שידור חי זה שלוחה אחת, שחרית קורבנות 6:15, כל בוקר 6:30 ברוך שאמר, מנחה בשעה 7:30, שיעור, לאחר מכן ערבית ראשונה בשעה 8:15, ערבית שנייה בשעה 10. מחר ערב שבת, תפילת מנחה בקו הטלפון בשידור חי בשעה 6:20. עמידה הראשונה, למי שמתפלל בבית, יכוון להתחיל את העמידה בשעה 6:50. עמידה שנייה של ערבית בשעה 8:30, שחרית של שבת עמידה בשעה 9, מוסף בשעה 10, מנחה של שבת עמידה בשעה 6:15, ערבית מוצאי שבת בשידור חי בטלפון בשעה 8:25, לאחר מכן חבורת הרשב"י, כפי שאנחנו כל התקופה הזו נהגנו, ממשיכים במנהג הקדום של חבורת הרשב"י. למי שאנוס, בשמחה רבה, יש לפחות את הדבר הזה. כעת אנחנו ניגש לפתיח. בהמשך בעזרת השם קצת ניתן נגיעות, אבל אני רוצה להתקדם, לחזור קצת לנושאים הלכתיים. שבוע שעבר התחלנו בהלכות ריבית. הבאנו הקדמה, ונגענו בסיום הפתיח באיזו נקודה שאיתה אני רוצה לגוע באיזו שאלה אקטואלית, וכמובן, שאני מביא דוגמה, אז אתן לחכם ויחכם עוד. לפי הכללים, לפעמים שאנחנו נוגעים, אדם לפחות ידע מה לשאול, שידמה דבר לדבר, לא בשביל להכריע למעשה, אלא כך יוכל לשאול אם יש לו ספקות וכדומה. נגענו שיש הבדל גדול בין הלוואה להשאלה וסחירות. הסברנו את זה שבוע שעבר, הלוואה זה הדבר שהוא ניתן להוצאה, להוציא אותו, לחלות אותו, לאכול אותו, ומחזיר משהו אחר. והשאלה מחזיר את הדבר עצמו ששאלנו, מחזירו בעינו. הוא עצמו מחזירים אותו כצורתו. וכן סחירות. שכרתי כלי, שכרתי מקדחה, שכרתי רכב, שכרתי דירה, מחזיר אותה בעינה. הבאנו את הראש רבנו אשר, כך הלכה למעשה, אין בהשאלה וסחירות ריבית. אין שום בעל לקבל שאתה שואל חפץ מחבר, להחזיר לו את זה עם מתנה, כי לא הייתה פה הלוואה. רק כשיש הלוואה, אז השכר שאתה מוסיף, זה נקרא שכר שמירה, נתירה, אגר נתר. על הזמן של העיכוב, של ההמתנה, על זה אתה משלם, זו הריבית שהתורה אמרה אסור. אבל אם אין פה אגר נתר, איזה נתר? שהוא לקח את הדבר הזה וניתן להוצאה, ובזמן הזה הוא ממתין, אם אין לו להוצאה, כיוון שגם יש פחת בהשאלה וסחירות, לכן אין ריבית בדבר הזה. ופה אני רוצה לגוע בשאלה מעניינת, שמי שאלה אותה זה אחד המאזינים פה ברדיו לפני, לא יודע, אולי 4-5 שנים. אני זוכר, אז הייתה תוכנית אליבא דהלכתא, ביום ראשון אם אני לא טועה, ומאזין שאל את השאלה המעניינת הזו. פעמים אדם סוחר רכב, לחברת השכרה, סוחר אוטו, יום, יומיים, שבוע, לא משנה. אומר לו בעל החברה, הנציג, לא משנה, אתה מקבל את האוטו עם דלק מלא, טנק, מכל דלק מלא, תחזיר אותו מלא. בואו, מצוין, הכל בסדר. מה הבעיה? פעמים שאתה מקבל את האוטו, אתה מסתכל, רואה את שמה, זה לא בדיוק מלא. זה שלפניך, הלך, החזיר את זה עם קצת פחות. אתה אומר, שמה, מה אני עכשיו אבוא, שגיע אותו, בוא נלך, עוד כמה שקלים, שטויות. ואז בחזור, אתה מחזיר לו את הטנק מלא. כי אתה מתדלק בתחנת דלק שסמוכה למשרד של החברת השכרה. ההוא שיצא מעיר אחרת, שמה תדלק לאחרונה. מה הבעיה? רכב זה סחירות. שכרתי אותו, החזרתי, אני גם שלם על הסחירות. אז אני מוסיף, אין לי שום בעיה. אבל הדלק זה לא סחירות. הדלק זה הלוואה. שהרי החברה נותנת לך עכשיו טנק דלק, מה אתה עושה איתו? מחלה אותו, מבזבז אותו. ומחזיר טנק אחר. זו הלוואה. הלוואה זה לא רק בכסף. אדם שלווה בקבוק שתייה, לווה אוכל, לווה כל מיני דברים שמתקלים, זו הלוואה. ואם זו הלוואה, אז האם יהיה מותר לי באמת להחזיר קצת יותר דלק? הרי זה ריבית. אדם שקיבל ליטר מיץ בהלוואה משכן, אסור לו להחזיר ליטר פלוס, קצת יותר מליטר, זה ריבית, כי זה היה ליטר להלוואה, קחתי הלוואה משכן, בקבוק שתייה, אסור לי להחזיר יותר. פעמים אדם לוקח משכן, לדוגמה בקבוק מיץ ענבים, כמה היה בו? ליטר. בסדר. הלך לסופר אחרי שבוע, היה שם לכבוד החג, הסופר נתן, כל הבקבוקים של החברה הזו, החברה הוסיפה 20% מתנה. בא לשכן להחזיר בקבוק. זה ריבית. אסור. אתה לבית ליטר, אתה מחזיר ליטר 200. זה אסור. או לקח מוצר אותה כמות, אבל איכות אחרת. אז עכשיו נרחיב בזה בפרק שניגע בנושא הזה. גם בין שכנים. אבל שאתה מוסיף יותר, זה אסור. מוסיף יותר, זה או בכמות או באיכות. את אותו דבר בדיוק, זה סוגיה של שעה בשעה. נתתי לזה הקדמה, בלי נדר, גם לזה יהיה פרק בנפרד, יכול להיות היום להתחיל את הנושא הזה, לפי הזמן. אבל, להחזיר יותר, הן בכמות, הן באיכות, או זה או זה, זה ריבית. דוגמה אני אתן לכם. פעם אחת, שכנה, הקישה אצלנו בדלת, לקחה, לבתה מאשתי, שקית קוסקוס. 500 גרם. הביאה לחברה, פשוטה, נורמלית. לא, זה, בסדר. הלכו לסופר, קנו, באו להחזיר חברה יותר טובה, יותר איכותית. מטבע הדברים גם זה יותר יקר. אבל אותה כמות, לקחתי חצי קילו, מה זה חצי קילו? אני לא אשכח, אז קשרו אליהם, מה לעשות? מחכים בדלת. שום פנים ואופן. זה ריבית. או שיחזירו את אותו מוצר בדיוק, או כמה הלאה לי, תשלמו לי ונגמור את הסיפור. כשאני לוקח את הטנק דלק פחות קצת, אני יודע שהיו פחות, אם לא ידעתי, אל תתייחס. ידעתי. אני רואה את המחוג למעלה, מעט, טיפה מתחת לקו העליון. ואני מוסיף טנק מלא, מה עם ריבית? האוטו ששילמתי, לקחתי אוטו והחזרתי אוטו פלוס 300 שקל, זה שכירות, בשכירות אין בעיה. אבל הדלק זה הלוואה, זה לא שכירות. הזכירו לך אוטו והלוו לך דלק. לא מזכירים דלק. להזכיר דבר, אתה צריך להחזיר את אותו דבר. אם אני מזכיר לך דלק, זאת אומרת שאל תשתמש בו. אם אתה משתמש בו, פירושו מחלה אותו, זו הלוואה. מה הלכה למעשה? אז לאחר העיון, זה מה שאמרנו אז פה ברדיו גם כן, זה חשוב השאלה הזה, שאלה הזו, למה זה ייתן לנו רבותה, אני בכוונה, הדוגמאות, נותנים לנו את, מחדדים לנו את הכללים, ואז אתה תגדיל ראש, בכל מיני שאלות שאלו לכם. מה התשובה? נראה לי, אני יודעתי, כשהוא מחזיר את הדלק, והוא מחזיר יותר, הוא יאמר לאותו פקיד, לא משנה מי שמקבל אותו, אני הוספתי לכם בדלק, תוספת מתנה על הסחירות של האוטו. לא על ההלוואה של הדלק. הרי אין בעיה של ריבית בהשכרה. אם אני עכשיו לדוגמה שכרתי עם אוטו, אני יכול להוסיף. סגרנו 300 שקל, אני רוצה להוסיף טיפ 500 שקל. אין שום בעיה. למה? אין ריבית בהשכרה. דוגמה שהבאנו שבוע שעבר, שאלנו סיר מהשכן, אישה מרעותה, הביאה לה את זה לשבת, נהנתה, היו אורחים, הכל טוב ויפה, שטפה את זה, הבריקה את זה מוצאי שבת. באה להחזיר את זה. יש אנשים בעלי דרך ארץ מיוחד, שהם לא ייתנו דבר בידיים ריקות. זה סוג מנטליות משובחת ביותר. זה מצוי בעיקר אצל אחינו המרוקאים. הם לא יחזירו ריק. אין ידיים ריקות. אז הם מחזירים את הסיר עם איזה עוגה, עם איזה ממתק, שוקולד, ביסלי. זה לא ריבית. למה? אין ריבית בהשאלה. אותו דבר בסחירות. אז אני, מה שאני מוסיף דלק, אני אומר לפקיד שזה ניתן עבור הריבית שאני מוסיף לך בדלק, זה עבור הסחירות. זה לגבי לסגור את הפרט הזה. עכשיו אני רוצה להיגוע בנושא, רבותיי, בריבית, נושא אחר, מאוד מעשי אקטואלי, בכמעט כל בתי ישראל. רק יש את האנשים המסודרים, ככה, 40 שנה לא מאחרים תשלומים, לא כלום, אז הם צריכים לדעת ההלכה לפחות. ריבית בדרך כנס. האם הדבר הזה מותר, אסור, איך נתמודד? אדם לא שילם חשמל. למה לא שילם? או שהוא דחה את זה, או לא היה לו, או לא קיבל בכלל את הדף הביתה. לך תתקשר לחברה, לא קיבלתם מכתב, מצטערים, בעיה שלך. זה מה אתם רוצים עכשיו? תשלם, פלוס כנס. ופעמים זה לוקח יותר זמן, אז הקנס מתרבה. האם הריבית הזאת מותרת או אסורה? ואם אסורה, איך אני משלם עכשיו את החשמל? אותו דבר, ריבית בעירייה, ריבית ריבית פיגורים, בארנונה, במים, בביוב, טלפון, פלאפון. או יש כנסות בכל מיני חוזים שאנחנו עושים. איך מתמודדים עם הדבר הזה? אז תשימו לב, אני רוצה לקרוא לכם שלושה סעיפים במרן השולחן ערוך ביורה דעה סימן קופה עם זין, סעיף י' ד' ת' ו' ות' ז'. ונשים לב רבותיי, חשוב מאוד שנדע כל מקרה הוא מקרה אחר, וזה גם ייתן לנו כללים מתי כנס מותר, מתי אסור. כותב מרן השולחן ערוך ככה, האומר לחברו, אם לא אפרח לזמן פלוני, אני חייב לך 1,000 שקל לעוד חודש, אם לא אפרח לך אותו, הרי אני חייב לך מעכשיו לזמן העיכוב, כך דינרים. אני אתן כנס, שזה לא יהיה בעיות, 100 שקל, 10 שקלים. לא בתור תוספת על הלוואה, רק אם אני אחר. אומר מרן שולחן ערוך, אסור. למה? זה לא שסיכמנו, אבל אני לא באתי וספתי לך מתנה. זה כנס. אחרת את הפיראון, תשלם. מפני הערמת ריבית. הנה זה גם ייתן תשובה בהקדמה שבוע שעבר, אמרתי לכם, יש סוג הערמת ריבית, אנחנו נפגוש אותו. הנה פגשנו אותו. מה זה הערמת ריבית? זה משהו של מערים. למה מערים? תארו לכם שהיינו אומרים שזה מותר, אתה יודע איזה קונץ היינו עושים? אני מלווה לך, קח 10,000 שקל. תחזיר 10,000, לא חס ושלום ריבית, אבל תשמע טוב, אם אתה תאחר יום אחד, אתה מוסיף לי 500 שקל. מה יקרה? הוא יאחר בכוונה, כדי לתת את הריבית, כאילו כנס, וזה מבסוט כי הוא מקבל רווח, שתיהם מרוצים, וככה העסק עובד. הערמה! לא, אם תיתן בזמן, לא תשלם תוספת. כן, אבל אני מבין, ודאי שלא. אני בכוונה מאחר, למה? כי אם לא גם פעם בא לא תלווה לי. אם אני קליין טוב, מה אני צריך ללוות לך? הערמת ריבית, זה נקרא מערים. עורמה. זה אסור. הכנס הזה, שימו לב, בהלוואה, אסור. אין מושג כנס בהלוואה. אומר הרמ"א, ויש מתירים, באיזה אופן? מביא ריבש. אם נותן לו מעות, הוא מקבל פירות. אני נותן לך 100 שקל, אתה מספק לי סחורה. ופה, אם לא תעמוד בזמן, תיתן כנס. זה נקרא מחר. פסיקה. אני עכשיו מביא לך דוגמה. 1,000 שקל, תספק לי בבקשה, כל שבוע לבית, תביא לי כך וכך מוצרים. בסדר? הנה שילמתי לך מראש, הכל בסדר. לפי 1,000 שקל, סגור. לפי כללים של פסיקה, לא ניכנס כרגע, גם לזה נגיע. אבל מה עשינו פה סעיף? אומר לו, תשמע, אם אני לא אתן לך בזמן, אני נותן אחריות אצלי, זה מילה זה מילה, אתה תראה אצלך בבית כל שבוע את המוצרים, את החלב, את הטיטולים, את הבשר. אם אני מאחר, אני נותן לך תוספת. אומר, יש מתירים כדבר הזה. וכותב השח במקום, שמרן השולחן ערוך מודה לרמ"א. יש מי סובר שמרן לא הסכים עם זה, כך שהדעה תפארת למשה, אבל זה מקרה ראשון. מקרה ראשון, שכנס דרך הלוואה אסור, דרך מחר, עכשיו מדברים על כנס חד פעמי, זה מותר. נמשיך. עוד מקרה מעניין. המתחייב לפרוע לחתנו, לנדוניה. הכיר בא ביתו, הכירה מישהו, בשעה טובה, אבא רוצים להתחתן, יאללה, בשעה טובה מוצלחת. יושבים מפגש, תנאים, זה נקרא וורט. יושבים, ההורים, מה כבודו נותן, מה כבודו נותן, בוא נעזור לזוג. בא החתן אומר, תשמע, אני מתחייב לך, תשמע טוב, עכשיו אני לא מעביר לך את הכסף. עוד חודשיים, אני מעביר לך 50,000 שקל. אבל תשמע טוב, החם לבד אומר את זה. אם אני אעכב מלפרוע, אם תוך חודשיים, ראש חודש, אלול, אתה לא מקבל 50,000 שקל, על כל סכום 10,000, אני מוסיף לך 5% תוספת. ריבית, כנס. אומר שולחן ערוך, מותר. למה? אתה בכלל היית חייב לתת משהו? כלום. דומה לנותן מתנה לחברו, ואומר לו, אני נותן לך כך וכך לזמן פלוני, ואם לא אתן לך, אתן לך, אוסיף לך, אוסיף לך יותר. לא היית חייב כלום. אתה לא חייב כלום. אין פה חוב. לא חוב מחמת מחירה, לא חוב מחמת הלוואה. אתה ביוזמתך בא ונותן לי מתנה, שים לב מה כתוב פה, שידעו כל החתנים והקלות, וגם האבות, מה שנותנים לילדים לחתונה זה מתנה, לא חייבים כלום. צריך לעזור, ברור. אני מקווה שחתני לא שומע אותי עכשיו. כתוב פה שמתנה, לא חייב לך שום דבר. אז אני באתי, עשיתי לך טובה, התחייבתי לך סכום, אז התחייבתי לך בצורה כזו. אני מתחייב לך 50,000 שקל, ואם אני אתעכב, אני מתחייב לך 60,000. מותר. סעיף הבא, שימו לב, חייב עצמו לתת למלווה כך וכך בכל שבוע, בעוד שמעכב ממונו, הרי זה ריבית גמור, כמונה מדירה בנן, כמונה פתחי תשובה, הפלגף שכתב לו דרך כנס, ואם היה פורע בזמן, לא היה פה ריבית, כיוון שהייתה לו קצבה בכל שבוע ושבוע, זה ריבית גמור וכו'. בתמצית העניין עכשיו, קראתי לכם שלושה סעיפים במרן, בואו נתמצת את הדברים. כנס במחר, לא בהלוואה, בחוב שמחמת מחירה, עסקה בינינו, אם זה כנס חד פעמי, מותר. כנס מתרבה, זה אסור. מה זה מתרבה? תשמע, אני נותן לך כנס לדוגמה, אחוז. אין בעיה. אבל כל שבוע עוד אחוז. בוא ניקח דוגמה. הגיע לנו חשבון טלפון, חשבון חשמל, איחרת, הלו, ריבית פיגורים. מה זה? כנס על מחר. החוב הוא מחמת המחר. איזה מחר? קניתי חשמל, קניתי גז, קניתי מים, קניתי שירותי ארנונה, חוב, ויש כנס אם אני מאחר, אני משלם יותר, כנס חד פעמי, מותר. אבל מה הבעיה? פעמים שגם את זה לא שילמתי, ואז הגיע עוד ריבית פיגורים מתווספת. פה אנחנו בבעיה רצינית. כנס מתרבה, זה בעיה. מה עושים? נו, נרים טלפון לחברת חשמל, שלום, מצטער, אני רוצה לשלם, אבל לא את הריבית, אין דבר כזה, לא תשלם, נתקים לך את החשמל, תקח לך את המים, מה עושים? בא הגאון הגדול, אבי ניסים קרא לצלב השלום, בחוד שני, ללכות ריבית עמוד קופתת, הוא אומר פתרון כזה, ישלח מכתב, פאקס, לא משנה, מייל, לחברה, ויגיד ככה, תראו, אני לא משלם ריביות. כנס ראשון אין לי בעיה. אבל מה שאני משלם לכם כי אתם אונסים אותי בעל כורחי, זה לצורך שלא תנתקו לי את השירותים שאתם נותנים לי. אומר גם כן, אפשר שאין בזה לפני עיוור. כי הוא לא משלם עבור ריבית. אני לא משלם עבור ריבית. אני נותן כדי שלא תנתקו אותי. חייב להודיע להם את זה. גאון הגדול נפטר לפני כמה חודשים, זה מנחם הגודברג, עליו השלום, הוא העלה בדרך שאלה מעניינת, תראו איזה גאונות, אבל נשאר צריך עיון, לא הכריע. הוא העלה ספק, האם בכנס, בקו טלפון, לא יהיה בעיה. למה? מה הספק שלו? אומר, בטלפון אתה לא קונה כלום. אתה סוחר שירות. ובסחירות אין ריבית. אז הוא מסתפק שכנס מתרבה בסחירות, למדנו, הקדמנו, שאין בזה ריבית. מסתפק החכם, אומר, אולי זה רק שירותים, מה קיבלת? אוויר, שירות משתמש במערכת שלהם, סברה חזקה מאוד. זה לא כמו חשמל, יש פה חומר שנשרף, את הפחמים, את הגז וכו'. אז יש פה חומר שאתה משתמש בחומר שקנית פה. מים. גז, יש פה דבר שקנית. טלפון, אתה סוחר שירות, שימוש במערכת שלהם. ובסחירות אין ריבית. וממילא, גם כנס מתרבה לא יהיה בעיה. אבל נשאר בצריך היום. לא הכריע. אבל סברה אלים תאי. סברה חזקה בעניין הזה. הרי מסקנת הדברים, בהלוואות אין כנסות רבותיי. אין מושג כנס בהלוואה. אסור. במחר, כנס חד פעמי אפשר, כנס מתרבה זה בעיה. ואני יודע, הייתי בשיעור באחת מערי הדרום, וישב בשיעור שם יהודי, אני לא אגיד ברדיו את המקום כמובן, לא מתאים, והוא הצביע ואמר לי בזה הלשון, אני בתפקידי בעירייה, התפקיד שלו לעבור על כל הבעייתיים בחובות וכל מיני אנשים שלפני ניתוקים ועיכולים, אומר ואצלי כלל, אם מגיע מכתב שהבן אדם בא לשלם, רק הוא מבקש את כל הריביות תורידו מבחינה הלכתית, אומר בסמכותי לבטל, אני מנקה את כל הריביות כדי שלא יעבור אדם על איסור ריבית. לכן פעמים כדאי לנסות לשלוח, פעמים יש יהודי טוב, ירא שמיים, שמקבל את המכתב, ופותר את הבא, ואם לא, אנחנו מודעים מפורשות. התשלום שניתן, זה עבור שלא תנתקו אותי, ולא עבור הריבית על מה שקיבלנו. זה בקצרה, סיימנו את הנושא בתמצית של כנס, בעזרת השם יתברך, שבוע הבא אנחנו ניגש לסעה בסעה, כמו שהסברתי שבוע שבוע, אנחנו נחזור על זה גם כן, בעזרת השם שבוע הבא. כעת, לפני שנצא להפסקה, אתן שוב את הטלפון למאזינים, 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8, לשיר השאלה בכל בוגר מספר טלפון, יעזרו עליכם מההפקה, אנחנו נצא להפסקה, ומיד נשוב עליכם, בבקשה.
אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
שבנו, לפני שניגש למאזין, אתן שוב את הטלפון למאזינים, 077-5211, לאחר מכן שלוחה 8, אני חוזר שוב, 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8, לשיר השאלה בקול ברור, עם מספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה. שלום וערב טוב למאזין.
שלום ערב טוב הרב, תודה רבה על התוכנית, מאוד נהנים. רב, רצינו לשאול הרב שתי שאלות לגבי האם חצי שיעור של עוגה וחצי שיעור של תפוח, האם זה מצטרף לברכה האחרונה? והשאלה השנייה לגבי אם מותר להקיס חומר של יתושים על הקריב בשבת, שיזיז את היתושים וכל הדברים בהם מסביב.
כן, שתי שאלות חשובות מאוד שואל פה המאזין הנכבד. שאלה ראשונה, נתמצת את הדברים, הוא אוכל חצי כזית מזונות, חצי מאכל אחר, כמו עץ, אדמה, שהכל, האם זה מצטרף? המגן אברהם סימן רשיוד, בתחילת הסימן כותב, כל האוכלים מצטרפים לכזית. אכל חצי זית משבעת המינים. חצי זית אחר, ובערך אחריהם בורא נפשות רבות. ככה כותב המגן אברהם. יש ששאלו בעקיבא איגר ועוד, יקשו שסתירה במגן אברהם מסימן רשחת, שהוא כותב בורא נפשות לא פותר מעין שלוש. אז מה יעזור פה על הספק הזה, אולי זה מעין שלוש, אז איך, מה עזור בורא נפשות שאתה מברך? בא חכם בן ציון אבא שאול, אור לציון חלק א' סימן יוטט, הוא אומר, שימו לב, באמת ההלכה שמברך בורא נפשות. ואין סתירה. מה, רק שחייב ממש מעין שלוש, אז בורא נפשות לא פותר. זה כוונת המגן אברהם. אבל פה יש ספק, אוכל חצי שיעור מזה, חצי מזה. מקרה כזה, בורא נפשות פותר. לכן הוא אומר, אם אכל, למשל, יותר מ-18 גרם, לא יברך ברכה האחרונה. למה? דעת הרמב״ם זה כזית. ואם זה כזית, צריך לברך ברכה של מעין שלוש, בורא נפשות לא יפתור. כך כותב כף החיים, וכך כותב החיי האדם בכלל נון, כתוב שוען אור סימן נון א', והדין הזה גם מי שאוכל חצי מזונות, חצי כזית מזונות, חצי למשל תמרים, שלא מצטרפים למעין שלוש, זה לאשכנזים, וכך דעת רבי בן ציון והכף החיים. אבל, דעת מרן רבי עובדיה, בחזון עובדיה ברכות עמוד ר' סמך א', הוא חולק על אור לציון. מביא פוסקים רבים, ומכריע ספק ברכות להקל, לא יברך ברכה אחרונה כלל. למה? בורא נפשות לא פותר ברכת מעין שלוש, על המחיה, על העץ, כל הסוג הזה. זה, בן שאכל חצי שור משבעת המינים, חצי מזה משם פרי אדמה, נפשות. חצי משבעת המינים, חצי מבורא פרי העץ, אבל זה בורא נפשות. לא עבר בך אחרונה בכלל. אם אכל חצי מפרי של שבעת המינים, וחצי מפרי אחר של שבעת המינים, זה אותה ברכה האחרונה, זה מצטרף. או לדוגמה, שימו לב, אכל כמה מיני פירות של בורא נפשות. אכל מלפפון חצי כזית, ותפוח חצי כזית, מה הברכה של שניהם? בורא נפשות, מצטרפים. אז מסקנת הדברים. רוב ככל הספרדים הולכים כמו מרן רבי עובדיה. דעת מרן הרב עובדיה. אם אתה אכלת חצי שיעור, שמשתייך למעין שלוש, לעל המחיה, וחצי שיעור מבורא נפשות, לא משנה מה הסוגים, כיוון שהברכה האחרונה שונה מזה לזה, הם לא מצטרפים, אין בכלל ברכה האחרונה, גם לא בורא נפשות. לאשכנזים יברך בורא נפשות. אם השתי סוגים הם שניהם אותה ברכה האחרונה שווה, כמו מלפפון, גזר, עם תפוח, כל ברכה האחרונה שלהם בורא נפשות, הם מצטרפים לברכה האחרונה. לגבי השאלה השנייה, שאלה מעשית, עכשיו קיץ, הוא רוצה להטיז חומר על הקרית, כדי שהיתושים לא יתקרבו לילד. מה השאלה? כידוע, אתם יודעים, הלכה למעשה, אסור להוליד ריח בבגד, בשבת. אסור להטיז ריח. אז מה השאלה? פה הריח הזה זה לא ריח טוב. זה ריח שהוא בל גרש יתושים, לא ריח של בוסם. שלהם זה שונה הדבר הזה. דעת, שאלות ותשובות באר משה, בחלק ב' סימן חב ג' או ד', מהסיבה שזה לא ריח טוב, הוא אומר אין בזה מוליד. מוליד פירושו שאתה עושה פה משהו טוב, יצרת פה משהו נורמלי. מה יצרתי פה? ריח לא טוב. נכון, אמת, יצרתי פה דבר שיחי קיתושים, אבל הולדה בבגד, המוליד זה רק בריח טוב. מאידך, באבני השפה, גם דעתו של הרב אוזנר בקובץ מבית לוי, ואותו חלק ו' עמוד נון, אומר גם ריח רע, כיוון שהוא חפץ בו, זה מוליד. בגוף אין בעיה. הלכה למעשה. כל נושא של מוליד ריח בשבת, הוא מאוד קל. לא נעריך כרגע. ולכן הלכה למעשה, המקל יש לו על מי לסמוך בשופי. ולכן, בין לספרדים, בין לאשכנזים, אפשר, ולספרדים עוד יותר אפשר להקל בזה, כי כל הדין הזה משורשו לא כתב אותו מרן, וכל האיסור שאנחנו נוהגים, כי זה דבר שנהגו בו איסור, ולכן בכל סניף להקל אנחנו מקלים בדבר הזה, יהיה מותר בשבת להטיז את זה על הקרית או על הסמיכה, כדי לגרש את היתושים שמערך הם יתרחקו ולא יבואו, יתקרבו, יעקצו את התינוק או האדם ששוכב במיטה. זה בתמצית העניין. בסדר? זה. שבת שלום. המאזין איתנו?
הרב, הרב.
או, כן, כן.
אני אומר תודה רבה לרב על התשובות על התוכנית.
שר כוח.
יש לי שאלה קטנה שלא קשורה להלכה,
אבל... שאלת שתי שאלות, נו, מהר.
שאלה קטנה, רב, אני לא רוצה לגזול, אבל...
בדרך כלל אני ביקשתי להשאיר את השאלות בתוכנית. כן, מה כבודו רצה?
על המכון של השאיפות, אם הרב ממליץ עליהם, מה התועלת בזה? כי אני לא כל כך הבא, הרב יכול להרחיב טיפה בשתי מילים להסביר לנו בדיוק מה זה.
מה שמתפרסם ברדיו. יש מכון חשוב שקם לפני כמה שנים, שזה בעצם, אתם יודעים, כל אחד רוצה להתקדם ולהגיע להספקים. איך אדם מתקדם? מטבע האדם, אדם עושה לעצמו מדרבן, משהו מחייב. משהו מחייב, נותן לו יעד, נותן לו מבחנים, נותן לו תעודה, שאחד החלום שלו קבל תפקיד. מתוך שלא לשמע יבוא לשמע. אבל כל האדם רוצה שיהיה לו סיפוק. יש הרבה אנשים רוצים ללמוד דיינות, ללמוד רבנות. מכון שאיפות שפנו אליי לפני כמה שנים, שבסייעתא דשמיא לקחנו גם נושא הכוונה, הם מקימים קורסים, שברוך השם אנשים מכל הארץ משתתפים בקורסים, יש שם מגידי שיעורים מעולים, בכוח ההסברה, בידע, בתמצות, ואנשים באים כל שבוע, מקבלים חומר, גם כתוב, חוזרים על הדברים, הולכים לפי קצב הלימוד, לפי הקורס, לפי התוכנית לימוד, ורואים ברכה בעמלה. שיש לאדם הזדמנות כזו, גם אם נגיד, הוא יגיד, אני, אתה יודע מה, שווה לי לעשות היקף בחיים שלי, שאני פה עד 120, לעשות נגיד עכשיו על כל נושא מסוים בחושן משפט, שזה שייך לדיינות, לקבל היקף לזה. גם יחייב אותי, יהיה לי מסגרת, אז אני לא יהיה דיין עם, עם תפקיד. זה אבל חוכמת התורה, זה לא העיקר שלנו תפקיד או לא תפקיד. תלמוד תורה, ידיעת התורה, זה מצווה. זה בעצם הרעיון של מכון שאיפות. ולכן אני אומר, גם לאברכים, גם בעלי בתים, גם מלמדים, כל מיני אנשים שרוצים באמת לקחת אתגר, עם יעד, זה הזדמנות פז, וכפי שאתם שומעים בפרסומות, את הטלפון שלהם, נשאר להתקשר, להתעניין, ורבים שהיו שם רואים וראו ברכה בעמלם, ואין לך דבר גדול מזה. שיהיה לכבודו שבת שלום ובשורות טובות. נגענו בנושא של הנוזל להרחקה, אתן עוד דוגמה של חידוש גדול, בעזרת השם, שמזכנו כיבו שבת חלק ג' שם, דברים מושרשים ממקורות, בגלל שהנושא הזה, במהותו, בשורש האיסור שלו, יש כולה, מי ששם בוסם על החליפה או על הבגד, או האישה, שמה בוסם לפני שבת על הבגד שלה, בשבת בבוקר היא רוצה לשים שוב בוסם. שימו לב, לפני שהיא שמה עם הריחת את הבגד, יש עדיין בוסם, יש קצת בוסם, רוצה שיהיה חזק, מותר בשבת לבסם מאותו סוג ריח, תוספת ריח קיים להוסיף עליו, מותר בשבת. מאזין איתנו, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב לכבוד הרב.
שלום וברכה.
מדבר שמעון ירקיים.
שלום וברכה.
אנחנו נהנים מהתוכניות של הרב.
תודה רבה.
יש לי שתי שאלות לשאול כבוד הרב. שאלה ראשונה, ביצה של חנין שהיא רותחת, האם מותר לערות עליה מים קרים? השאלה השנייה, אשכנזי ששותה כוס חם, הוא מברך ברכה אחרונה. האם ספרדי צריך לענות אמן? אלה השאלות.
ישר כוח, שאלות כל אחת יותר יפה מחברתה. ובעזרת השם גם, אנחנו נאמר פה איזה מהלך חידוש בשאלה השנייה, שבאמת, בסייעתא דשמיא כמובן, המאזינים יכולים לחלוק, יכולים להקשות, להוכיח הפוך, וזה דרכה של תורה. אבל בואו ניגע קודם כל לשאלה הראשונה, מאוד מעניינת גם כן. אתם שלכם חמין, לוקחים את הביצה, רוצה לשים אותה במים קרים, או לשפוך עליה מים קרים. מה השאלה? שימו לב. כלי ראשון, שהוסר מעל האש, עדיין דינו ככלי ראשון שמבשל בשבת. אסור. מה זה כלי ראשון? המאכל שנמצא על הפלטה או על האש, זה נקרא כלי ראשון. הוא שר מעל האש. הנה הסיר יצא, האוכל זז, לא נחת בכלי אחר. אצלי ביד, הוא באוויר, בכפית. זה נקרא, הוא שר מכלי ראשון, דינו ככלי ראשון שהוא מבשל בשבת. ויש בראשונים, ארוך השולחן מדייק ברמב״ם, ועוד שזה בישול דאורייתא אפילו. ולפי זה, בא אדם לוקח ביצה, שימו לב, שתי אצבעות, שולף, הגברת שולפת אותה מהסיר, איפה שמה אותה? היא פה, צלוחית, מים, שמה אותה בצלוחית. סיפור תמים. אתם יודעים שזה יכול להיות בישול בשבת? ואני עשיתי בדיקות, ואני אסביר לכם איך. שאני לקחתי אותו מהסיר, והעברתי אותו, לא הנחתי אותו בכלי אחר. הנחתתי אותו ישר על המים שבצלחת. ובכמות קטנה, תכף אגיד לכם את הכמות, שלפי זה תדעו מתי זה בישול, ביצה בכמות מסוימת של מים, או כמה ביצים בכמות מוכפלת של מים, ביחס למה שאני תכף אני אומר, זה מגיע ליד סולדת פה, וזה חשש של בישול בשבת. מה הכמות? שימו לב, עשיתי בדיקות. לקחתי ביצה רותחת, שמתי אותה בכוס חד פעמי, מיליתי מים מהברז, המתנתי רבותיי, מדדתי מת חום, עברנו שיעור יד סולדת בו, עברת 44, 43, 44 מעלות חום, נמצא שהביצה בישלה את המים, ולכן אם אני לוקח ביצים, מוריד לצלוחית, יש בה שכבת מים נמוכה, ביצה ועוד ביצה ועוד ביצה, ביחסיות של כמות מים שאני אמרתי, כוס חד פעמי לביצה, עם הנפח שהיא לוקחת מהכוס, זה בישול בשבת. אבל אם אני אניח את הביצים על הצלחת לפני שיש מים, אז שזה הונח על הצלחת, זה כבר נהפך לכלי שני, לספרדים. ואז אני שופך על זה אפילו קצת מים, מותר. למה? כלי שני לא מבשל. לאשכנזים גם זה אסור, למה? כי הביצה נקראת גוש, וגוש בכלי שני לאשכנזים נחשב ככלי ראשון. אז מה נעשה? או שתשימו כמות גדולה של מים, שהביצה לא תביא את זה למצב של הרתחה, זה אחד, או אם רוצים לקלב ביצים, בעזרת השם, כמו שבת חלק ג' שם הדברים יהיו בהרחבה, אנחנו נתפוס את הביצה תחת זרם המים, שהמים זורמים על הביצה וממשיכים הלאה, אז הם לא מגיעים לבישול, הם מקבלים מכה, ובוק מזורמים על המתה, זה מגיע לבישול, כשהביצה עדיין עם המים ומחממת את המים. ולכן רבותיי, זה הלכה למעשה לגבי הביצה. לגבי השאלה השנייה, שאלה חשובה ביותר. רבותיי, שימו לב, זה דברים שאנחנו אומרים אותם פה פעם ראשונה. אתם יודעים, דעתו של מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה חנוכה עמוד שצדיק וב, גם יביע עומר חלק ט' סימן למתחדות ג', ספרדי, אסור לו לענות אמן בראש חודש על ברכת הלל של אשכנזים. אסור, אמן יתומה, מדוע? מביא תשובת הרמב״ם סימן פי ד', הוצאת פריימן. כותב הרמב״ם, שימו לב לשון קודשו, כל העונה אמן אחר ברכה לבטלה, או ברכה מסופק חיובה, עתיד ליתן את הדין. אומר מרן הרב עובדיה, יש מחלוקת אם מברכים על ההלל, אז זה נקרא מסופק חיובה, ספק אם מברכים או לא, על הספק אל תענה אמן. כותב מרן הרב עובדיה, תהרהר את האמן בלב. עד כאן ברור. כשאתה רואה את ההלכה הזו, אתה אומר, רגע, 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 מה יש עוד הרבה דברים ספרדים אשכנזים? אני באתי עכשיו לחתונה, אני יודע, הביאו שם בקבוק יין מיץ ענבים לאשכנזים, שלא כתוב לדעת מרן בית יוסף, שזה בכמות של הענבים לספרדים שהכל נהיה בדברו, ועומד המקדש בחופה, אומר, בורי פרי הגפן, האם אני אענה אמן או לא? אז אני אתן כמה דוגמאות, ואתן לכם את הכלל, מהכלל הזה בסיעתה דשמיה, אנחנו נתקדם הלאה. מרן הרב עובדיה מביא שם, אותו דבר, ספרדי ששומע אשכנזי בבית כנסת, שמברך על תפילין של ראש, לא יענה אמן, למה זה מחלוקת? הוא יברך, אני לא יכול לענות אמן, כי זה מסופק חיובה. אותו דבר אישה שמברכת על הלולב, אומר מרן עובדיה, אל תענה אמן, למה זה מחלוקת? אם זה מחלוקת, ספק חובה בברכה, אסור לך לענות אמן. מצד שני, וזו השאלה שכבודו שאל, שימו לב עכשיו, אני רואה, פוגש אשכנזי, שותה תה או קפה חם, מברך נפשות, אני אענה אמן או לא? פה מרן הרב עובדיה, ביביע עומר, חלקי סימן י' ח' או ד' ועוד ת', אומר, תענה אמן. מה ההבדל? יש גם ספק. אנחנו ספרדים, אם לא שותה רביעית במכה, לא מברך נפשות. לא, גם אשכנזים, סליחה. אבל דבר שהוא חם, אין רגילות, אנחנו גם נשתה אותו ככה, לא נברך. אשכנזי, יברך. מה קרה? אלא אומר הרב, פה יש סיבה מיוחדת. יש פה ספק ספקה. יש פה, יש אומרים, שיש ברכה האחרונה גם על משקה, כל ששותה אותו בכדי אכילת פרס. רעבד. ויש שאומרים, אפילו יותר מכך, ספק ספקה, אתה מברך, עונה אמן על הברכה שלו. לכן פה יש סיבה מיוחדת שאתה תענה אמן על הדבר הזה. עכשיו, מה תענה לי לגבי מיץ ענבים? אז אחד מרבני בית המדרש שלנו, אוהל רחל בתרלית, רב הגאון רבי אליהו קורקוס שליטה, העיר את עיניי במהלך יפה מאוד, וזה נתן לי שמחה, כי זה סידר לי הרבה דוגמאות במשנתו של מרן הרב עובדיה. וזה מדוקדק ביסת הדשמיה, גם דייקנו את זה בלשונו של הרמב״ם. יש הבדל, חוץ מהספק ספקה, עוד כלל, יש הבדל, האם הברכה הזו יש לה חזקת חיוב או לא. מה כוונתי? שימו לב. הרמב״ם כותב, כל ברכה שהיא מסופק חיובה, מה זה מסופק חיובה? יש פה מחלוקת אם לברך או לא. תפילין של ראש, יש אומרים לברך, שאומרים לא לברך. אין פה חובה ברורה, יש פה ספק. אז אתה, על ספק, אל תענה אמן. אבל יש דבר שוודאי חייב לברך עליו. זה לא מסופק חיובה. הספק הוא מה לברך. בדבר כזה, אני עונה אמן. הנה, בוא תיקחו בורא פרי הגפן. אני עכשיו רואה אשכנזים, ואיך עושה קידוש. אני עונה אמן. שאל אותי, אבל ספק לך ספרדי, זה שהכל נהיה בדברו. אמת, נכון. אבל מה הספק? לא ספק אם מברכים או לא. ספק מה מברכים? זה לא מסופק בחיובה. ולפי זה יוצא אותו דבר, גם מרן הרב עובדיה הביא אותו בסוף הסמכות חלק א' עמוד ר' חפטט. מי שהביא אותו זה קונטרס של ידידי יד כהן, חילוקי מנהגים חלק א' עמוד 87, לגבי שבע ברכות. באו שבע ברכות הספרדים, רק בית חתנים, לפי מרן הרב עובדיה. בא חתן אצל חמיב, בא עושים שבע ברכות, נתנו לאשכנזי לברך. אומר מרן הרב עובדיה, אל תענה אמן אחריו. למה? כי פה מחלוקת אם לברך או לא. אז מה זה? מסופק חיובה. אין פה דעה שתברך, השאלה מה תברך. לא. יש אומרים, אסור לך לברך. אז יש פה ספק בחיוב, לכן פה אתה לא עונה אמן, רק מערר אמן. לכן מסקנת הדברים. הכלל הוא כזה. איפה שיש לנו ספק ספקה, אנחנו כן עונים אמן. צריך לדעת איך עושים ספק ספקה, מי שלא יודע, זה סיפור. אני גם לא יודע. כללי ספק ספקה, כללים גדולים מאוד. השח אומר, לא עושים ספק ספקה, כי אנחנו לא בקיא. מרן הרובד היה בקיא, אז הוא עשה. כלל נוסף זה כלל חשוב. השאלה היא, איזה ברכה יש פה? אם יש פה ספק אם מברכים או לא, אתה ספרדי שומע אשכנזים מברך, ולספרדים לא מברכים, אל תענה אחריו אמן, רק תערער, כמו בהלל. אבל אם ודאי חייב לברך, השאלה מה לברך, אז זה לא מסופק בחיוב. המסופק מה לברך? מקרה כזה, זה דומה לרדבז בספק ברכות, ספק במצווה או בברכה, כידוע, דיברנו על זה בעבר. במקרה כזה, אם זה לא מסופק חיובו, אתה עונה אמן. ישר כוח, ישר כוח לכבודו, שהעלית את הדברים, וזה חשוב מאוד שחידדנו את הכללים, לפי הכלל הזה נזרום לעוד הרבה הרבה מקרים שיש חילוקים בין הספרדים לאשכנזים. שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. הלו?
ישר כוח, כבוד הרב.
ישר כוח לכבודו, שבת שלום ובשורות
טובות. שבת שלום. שבת שלום.
בשורות טובות, כל טוב. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
שלום הרב.
שלום עליכם.
קודם כל אנחנו ממש נהנים מהתוכנית. הרב, הרב מעיב עלינו את התורה.
תודה רבה.
הרב, השאלה שלי, יש סימניות עם דבק. כן, מוכרים את זה בכמה צבעים, קטנות כאלה, ומדביקים את זה בקצה של הקצה של הדף. עכשיו, בשבת, יש לי ספרים שכבר יש לי את הסימניה, למדתי בספר, אני רוצה להוציא את הסימניה, ולשים את זה לאיפה שהגעתי. או לפעמים, הסימניה...
או לשים חדשה, לך על כל הקופה. להוציא חדשה מהאריזה ולשים, יפה, יפה. שאלה מעשית, חשובה ביותר. רגע, 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 רבותיי, סבלנות, סבלנות. בעזרת השם, אנחנו בשעה הבאה, אחרי המדור לספרים חדשים, נשיב לכבודו בהרחבה, נצא להפסקה ונשוב עליכם, בבקשה.
מבט לשבת, עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.
שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש פרשת שלח לך, שבת מברכין מכריזין ראש חודש תמוז ביום חמישי וביום שישי, שיהיה חודש טוב ומבורך. נודה שוב לצוות המסור, ידידנו יורם יצחק וזנה וכן שמחה בונים, חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים, המוניים נאות לשידור לשאול את שאלותיהם, יכולים להתקשר כבר למספר 077-5211, לאחר מכן שלוחה 8, נשאיר השאלה בקול ברור מספר טלפון, ויחזירו עליכם מההפקה. אתן את זמני התפילות באוהל רחל בתר אלית, כל יום, תפילת שחרית, 6:15 קורבנות, אני מדגיש רק לאנוסים, שלא יכולים ללכת לבית כנסת, 6:15 קורבנות, 6:30 ברוך שאמר, מנחה 7:30, שיעור ערבית 8:15 ראשונה, ערבית שנייה בשעה 10, בטלפון 077-5211, לאחר מכן שלוחה 1, זה בשידור חי. זמני התפילות בשבת, מחר מנחה בטלפון בשעה 6:20, עמידה של ערבית ראשונה 6:50, עמידה של ערבית שנייה 8:30, שחרית 9, מוסף 10, מנחה של שבת 6:45, ערבית בשידור חי בטלפון בשעה 8:25, לאחר מכן חבורת הרשב"י. כדרכנו, לפני שנשיב על השאלה של המאזין בסוף השעה הקודמת, שעה ראשונה, יש לנו את הפינה כבוד מלכים מן מלכי רבנן, לפרסם את החיבורים הנפלאים שמוצאים תלמידי חכמים, פרסום שהרדיו נותן ללא תשלום, לאלו שמעוניינים, שולחים שני עותקים מהספרים שרוצים לפרסם, שולחים אליי לכתובת עבור בנימין חוטה, רחוב קדושת לוי 40/14 ביתר עילית. אני עובר מלמעלה, נותן תמצית על מה הספר מדבר, ומפרסמים מספר טלפון של המחברים. אז הספרים של השבוע לפניכם. ספר נפלא ומקיף בשם מחיי מתים, חיבר אותו הרב הגאון מאיר וענונו שליטה, מאיר ירושלים, דיני ומנהגי אבלות, חלק שני מה שהגיע אליי, הלכה עם מקורות, ספר עבה, מקיף, מי שמעוניין בטלפון 054-84-82-759. אני חוזר שוב על המספר, 054-84-82-759. עוד חמישה כרכים, אמרות תאורות על התורה בענייני אגדה, פרשת השבוע, וגם בהלכה, כתב שם בהלכה, הרב הגאון יעקב נידם, שליט הרב היישוב כפר אביב, חמישה כרכים, חיבר, כמו שאמרתי, עבודה יפה מאוד, במספר 050-576-3451, אני חוזר שוב, 050-576-3451. עוד ספר, כריכה רכה, מיוחד, תפילת יעקב, חיבר אותו הרב הגאון יעקב חזן, שליטה מהעיר חולון, עיונים בענייני תפילה, הנהגה, בהלכה, ממש עשה שם כיף, דברים מעניינים, אקטואליים, הוציא עוד קונטרס, היקון לקראת אלוהיך יעקב, הכנה לתפילה, כתב לי במכתב שגם מחלק חינם לזיכוי הרבים, שימו לב, אז תרשמו את הטלפון מי שרוצה לקבל את זה לזיכוי הרבים, שולח בדואר 052-942-6143. אני חוזר שוב, 052-942-6143. אנחנו לפני שניגש למאזין, מאזין בסוף השעה הראשונה, השאיר שאלה, לא הספקנו להשיב לו, מה קורה עם כל הסימניות הדבקיות שהם עושים סימניה בספר, מוציאים, מחזירים, האם זה מותר בשבת או לא. הרי ידוע, מרן כותב בסימן שלמם סעיף י' המדבק ניירות או עורות בקולן של סופרים וכיוצא בו, הרי זה תולדת תופר וחייב. תופר מחבר שני דברים יחד. זה דאורייתא. תולדה זה גם דאורייתא. תולדה של תופר זה הדבקה. המדבק ניירות. שאלה היא האם פה הדבקיות זה אותו דבר או לא. באמת, מאזין איתנו על הקו אומרים לי פה, מצוין. אז באמת, בשמיעת שבת כלחתה בפרק כ"ח סעיף ח', הוא כותב, זה מותר בתנאי, שזה לזמן קצר, כן? והוא מוציא אותם. שהוא לא משאיר אותם שם קבוע, ועוד תנאי, שהם יתלשו מהחבילה לפני השבת. למה? הוא בפרק ת' הרך א' מסתפק משום איסור מכה בפטיש, בפעם הראשונה, כי זה עשה אותו ראוי. לכן נפתח את זה לפני שבת. אבל, רבותה, יש פה שתי סברות חזקות מאוד, וככה מנהג, שהרבה, כאילו שמסמנים דברים בספרים בשבת, כדי לזכור אחרי השבת, יש הגדרה מיוחדת של בעל אגרות משה רבי משה פיינשטיין בתשובות, חלק אור החיים, חלק בית סימן פי דלת. שימו לב לשון קודשו של רבי משה פיינשטיין. לא כל החיבורים שייכים למלאכת תפירה. אלא חיבור כמו תפירה, שמשווה שני חלקי בגד כבגד אחד ממש, כמו שהיה נהרג, שהיו אורגים. ולכן התולדה שלה, הוא רק מדבק ניירות או אורות, כמו שכותב הרמב״ם, שהוא דבק שנעשו בזה, שני הניירות או האורות כנייר אחד ואור אחד. אבל לקשור או לפרוף או קרסים, כפתורים, זה גם מחבר אותם, אבל זה לא עושה אותם כמו אחד. הם לעולם נשארים שני חלקים. ככה כותב משה פיינשטיין. כשאתה שם את הדבקית, זה לא משנה לשיטתו, גם אם תשאיר את זה לזמן מרובה ולא תוציא את זה, אין פה במהות דיבוק של קיימה. הדבר הזה, גם אם תשאיר אותו, זה לא מיועד לבוא להדביק פה דבר שיהיה קבוע, זה מיועד לסימניה, גם אם אני לא יוציא את זה אחרי השבת. יוצא לפי משה פיינשטיין, אין בזה איסור. עוד סברה מביא להתיר, שלא תותשובות עתרת משה, הרב למברגר, חלק א' סימן ה-NT, הוא מביא שהדבקיות זה לא חזק כלל, הוא לא תופס, וגם במהותו הוא לא עשו להיות לזמן רב. למה עושים את זה? גם אם תשאיר אותו, אבל הוא מהות שלו, זה לא מדבקה שמדביקים, למשל מדבקה לבנה, מדביקים בהתחלה או משהו כזה, זה להיות קבוע. זה דבר מיוחד במהותו, כניסים ומוציאים. כמה שבמהותו הוא לא עשוי לזה, אלו שייך למלאכת תופר. לכן הלכה למעשה. מי שאין לו ונתקע יכול להשתמש. ולא צריך להקפיד אחרי שבת להוציא. המחמיר להוציא. והמחמיר להוציא אותו מהחבילה לפני שבת. לתלוש אותו מהחבילה לפני שבת, ולהחזיר, המחמיר בזה תבוא עליו ברכה. זה בתמצית העניין. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך.
שבת שלום, הרב.
שבת
שלום. הרב, זאת אומרת, בשבת עצמו גם יהיה אפשר להוציא סימניה אחת מהחבילה?
כן, אמרתי. מעיקר הדין, לפי משה פיינשטיין, כמו שאמרנו, גם מה שהבאנו פה את עטרת משה, ודאי שמעיקר הדין יהיה אפשר גם בשבת.
מה שאמרנו?
כן. שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
שלום הרב, מדבר עכשיו, רציתי בבקשה לשאול שאלה שהסתפקנו בכולל, היות ולפעמים מצוי בשבת, שחוץ מכבודכם, אז לפעמים בנהגר המים ממשיכים לפעול ולרדת בתוך. השאלה, אם מותר בשבת ללחוץ על התפתור הזה שיורד המים, לוחצים איזה מספר פעמים ואז זה מסתדר. השאלה, אם אין בזה תיקון מנה, ולא...
יפה מאוד. שאלה מעניינת המאזין הנכבד שואל. אתם יודעים, הרבה פעמים זה מצוי הרבה בניאגרות נסתרות, שיש לכם כפתור בקיר, אתם לוחצים, ופעמים אתה צריך ללחוץ כמה פעמים, או שיצא, או שנתקע שהמים ממשיכים לזרום. האם אפשר ללחוץ כמה פעמים או לא? לעניות דעתי, זה לא תיקון. מה שאתה עושה כמה פעמים, אתה לא מתקן את זה, אתה רק משחרר אותו. וראיה, שזה עדיין נשאר מקולקל. תראה עוד פעם פעמיים, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, וככה בשוטף. זה לא תיקון, זה פתיחת ברז. זה כמו שאתה רוצה לפתוח את הברז, והוא נתפס קשה, אז מה אתה עושה? עושה עוד, 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 עד שאתה משחרר אותו. אתה לא מתקן אותו. זאת ועוד דבר שהוא כל הזמן הוא ככה, זה ודאי לא גרע מידית שהיא רפואיה שיוכלים ומחזירים, שגם פה אותו דבר. לכן, לעניות דעתי, אין בזה שום בעיה ללחוץ כמה פעמים, וזה לא נחשב לתיקון. ובמציאות מוכיחה באמת שלא תיקנת. אתה רק שחררת אותו, ועוד פעם, לא חוזר לסורו, הוא לא נהיה טוב בכלל. אתה רק קצת צריכת למשוך אותו, וכמה פעמים, ולכן זו הסיבה, ונראה שאין בזה איסור בשבת.
לפעמים זה לא קורה כמו ידי של דלת, שזה קורה הרבה פעמים. זה משהו שהוא בעצם לפעמים, זאת אומרת, יכול להיות שזה
לא אפילו
פעם בחצי. פעם בחצי שנה, פעם בשנה אפילו, זה לא תמיד קורה, כמו בידית של דלת שנופלת וכל פעם מרכיבים אותה.
כן, אבל גם כשאתה עושה את זה, זה לא שאתה מתקן אותו. הוא נתפס, שחררת אותו. יכול להיות שעכשיו עוד פעם הוא נתפס. יכול להיות שלא. אבל זה לא צורה של תיקון. אם יש שם בעיה, צריך לפתוח ולתקן, זה לא תיקנת אותו. אתה זה הכל משכת אותו. לא היה פה איזה תיקון שתיקנת מאותו. אם אתה אומר לי בצורה ודאית, תראה, באמת אני מכיר את זה, וזה אף פעם לא קרה, ואם אני עושה את פעם, באמת אני מחזיר אותו לתקן אותו, כי הוא נתקע לגמרי, וזה לא יחזור, אתה צודק 100%. אני, מה שאני יודע בדברים האלו, זה קורה הרבה פעמים. אם זה באופן, שבאמת זה אף פעם לא קרה, ואתה יודע שאתה הולך משחרר אותו, כי הוא נתקע לגמרי, אתה צודק 100%, יכול להיות שזה בעיה באמת.
טוב, תודה רבה.
אני מדבר מהמציאות, שאני גם פוגש, שהרבה פעמים זה קורה, הרבה פעמים, הוא נתפס פשוט. זה הצורה שלו. יישר כוח.
תודה רבה.
שיהיה לכם שבת שלום וברך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
שלום הרב.
שלום עליכם.
מאוד מעניינים, תודה רבה לרב ממש.
תודה לכם. התניות.
אני רציתי לשאול, ליד הפחים של בחוץ ברחוב, יש פחים בצבע כחול של המחזור של הניירות. רציתי לשאול אם יש בזה בעיה, של ראיתי שמי שמטפל בזה, ונהיה חברה. שהוא יודע,
זה
ידוע שהוא מחלל שבת.
זאת אומרת,
יש בעיה של
לסייע
ביד
עברי עברה. תודה. שאלה יפה ביותר, רבותיי. אתם יודעים, לצערנו, נייר חדרה מחללי שבת. מפעל הזה, לצערנו הגדול, עובד בשבת. דיברנו על זה בהרחבה, כתבנו על זה בספר, הסברנו איך השלבים שם, האם מותר הנייר שלהם בשימוש או לא, והבאנו הלכה למעשה, השימוש שלהם מותר מעיקר הדין, אין שום בעיה. מי שמחמיר לא לתת יד לחלל שבת, תבוא עליו ברכה. אני למשל, עושה הכל בספרים שאני מוציא, לא מדפיס בשום פנים ואופן מנייר של חברה מחללת שבת. זה התנאי שלי עם הספקים שאני קונה מהם נייר. אין, זה, לא אתן יד למי שרומס את השבת, אבל הלכה צריך לומר את ההלכה, לא קשור. יש הנהגה ויש הלכה. הלכה מותר. עכשיו יש פה סיפור אחר. שאלה יפה מאוד. עשיתי בירור על הדבר הזה. יש לכם מחלים של מחזורים. חברת מחזור. ובאמת, חברה של נייר חדרה, הם לוקחים את כל הניירות שאנחנו זורקים, אם זה עיתונים וכו'. ולוקחים את זה למחזר את זה, ועושים נייר מחדש. ואם באמת, כמו שאמרנו, שעובדים בשבת, אז אני מסייע בידי עוברי עבירה. אני עכשיו מספק להם חומר כדי, מה זה כדי? חומר שעבדו איתו בשבת. אמת, שגם, תכף אני אגיד מה הבירור שיצא לי, אבל אני רוצה לחדד את השאלה. באמת, שאני נותן מי מה שזה יהיה לשבת, אולי זה יהיה ליום חול. ואז מה יש פה? ספק, ספק במסייע. בענה ממעשה שבת בספק מותר ליהנות. אבל במסייע, זה שאלה? האם מותר לסייע... אני מותר לי למכור חומר למפעל שאני יודע שהוא עובד בשבת. אני מספק לו חומר שהוא איתו עובד בשבת. אבל עד שננחת לנו לסוגיה הזו, בררתי, גם בעבר הזכרתי אותו, אחד מנהל שם בחברה, עשרות שנים עובד שם. קמה משפחה שמגיע לשיעורים בקשר איתנו גם כן. שאלתי אותו. האם המחלקת המחזור שנהיה חדרה עובדים בשבת או לא? ואז יש פה באמת מה להתחיל לדון, או לפחות לא לתת יד לדבר הזה. ובאמת רבותיי, אני סומך עליו, זה אדם יראה שמיים, עובד שם, הוא כמובן לא עובד בשבת חלילה, פרנסה שלו במפעל הזה. נייר חדרה, מחלקת מחזור, סגורה מיום שישי בצהריים עד מוצאי שבת. ברזל מה שאני אומר לכם. ברור פנימי. ולכן, כל נושא המחזור, אין בו חשש כלל וכלל. נכון, החברה עובדת בשבת במחלקות אחרות, אבל בנושא המחזור, המחלקה הזו לא מחללת שבת. ולכן, אין שום חשש לזרוק ניירות, עיתונים, למחזורית, שעוברים, הניירות עוברים לנייר חדרה, ואין בזה חשש. וישר כוח על הערנות, ועל ההסתכלות, וזה ממש התפעלות מצידי. עוברים, מסתכלים, אפילו לא חושבים. מה, אתה שם, תבדוק. יפה מאוד. אני באמת נהניתי מהשאלה של כבודו, וזה מראה כמה השבת חשובה לכבודו, שככה הערנות, האם אנחנו נותנים יד למי שרומס את השבת או לא. יפה מאוד, ישר כוח.
ישר כוח, תודה רבה.
ישר כוח לכם. שבת, שלום ומבורך. זה תענוג פשוט, מראה לכם את האמת. אני אומר, ככה תחושת ליבי. זה מראה אחריות ואכפתיות כמה הדבר הזה צריך לכאוב לנו. כמו שאנחנו צריכים בתחנת דלק לחשוב טוב, ואני אומר לכם מקצת חטאי, אני השבוע הייתי באיזה תחנת דלק, היינו בלחץ גדול, ואחר מעשה עשיתי תשובה על כך. תדלקתי, לא היה לי דלק, נתקעתי. לא, ממש נשאר טיפות. אז במקום לשים 30 שקל והמשיך הלאה, שמתי, והתחרתי על זה. כמחללי שבת. אנחנו לא ניתן יד. למי שבא ורומס את השבת בפרסיה. רבותיי, רגש יהודי לא ייתן כדבר הזה. ברוך השם, היום כמעט בכל העיר, יש לכם תחנות דלק שומרות שבת. נעודד אותם. הרי הוא קודשה ברוך הוא רואה, תראה בניי כמה אכפת להם. זה כבר מעורר חסד ורחם. הם מסכנים, תנקות שנשבו. אני אתן יד למי שרומס את השבת בשעת נפש. לא יקום ולא יהיה בעזרת השם. אם כל אחד ייתן יד, אנחנו שומרי השבת, בן פורת יוסף, מעל מיליון שומרי מצוות פה בארץ. אתם יודעים מה הפירוש? נאזן פה את כל הפרסיה הזה. הפרסיה זה הכי חמור. לא באים לך לכפות את הבן אדם ויעשה בבית שלו. כולם עזרו בתשובה שלמה. אבל הפרסיה הזה, שעת נפש הזו, לא ייתכן שאנחנו ניתן לזה חופשיות. מה שאפשר, נתקענו, כן? אני לא בא לעזור, אני בא לעזור לעצמי. אני משתמש בו למה שמינימום שאני צריך. כן, כן, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, לא מתחבא. אותו דבר שאלו אותי, קיבל תלושים מאיזה רשת, גם חלל לשבת. קיבל מתנה מהעבודה, יזרוק את זה, חס ושלום, יקנה את זה עד הגורה האחרונה. אחד שמחלל שבת, אני אנצל אותו עד הסוף. למה שאני אזרוק? שהוא ירוויח את השווי של הקופון? מה פתאום? עד רבה. פה אני אעשה את זה, לשם ייחוד אני אקנה שם. אני לא קונה. הוא קיבל את הכסף, אני אנצל את הקופון עד 10 אגרות האחרונות. למה? חילוש שבת בפרסיה לא אתן שום תמיכה שירוויח. זה המשקל. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
שלום, תודה רב.
שלום עליכם.
שלום. יש לי שאלה בנושא הטילים שהיה.
כן. טילונים. כן.
אני בחור ישיבה, והייתי בבני ברק, ונתקעתי בבני ברק, שהיה את האזעקות. יום אחרי זה, בירכתי הגומל, בלי לדעת כלום. ואז אחד הרבנים בישיבה שאל אותי, ישאל, למה בירכתי הגומל? שאלת הרע? אמרתי לו, לא. אבל משנה, הייתי במקום מסכנה. רציתי לדעת אם עשיתי טוב.
יפה מאוד. שאלה שגם לדעת מה הלכה למעשה, ופה ניגע בשאלה החשובה הזו, שהמאזין שואל, הוא היה בבני ברק, היו שם טילים, היו שם אזעקות, הוא למחרת שהלך לבית כנסת, ואיך הגומל? כידוע, מרן כותב ברשיות ת' סעיף ת', ארבעה, מי זה ארבעה שמבחים הגומל? חולה, הולכי מדברות, יורדי הים, ומי שהיה חבוש בבית הסוח. אומר מרן, דעה ראשונה, לאו דווקא ארבע. כל מי שנעשה לו נס, נפל עליו כותל, ניצול מדריסת שור, עמד עליו זה, באו שודדי לילה וניצול, מבחים הגומל. ממשיך מרן ויש אומרים, אין מבחים הגומל, אלא רק ארבע בלבד. כל החיים יודו חסלע. חולה, ים, מדבר וחבוש. יפה. טוב לברך בלא שם שום מלכות. אז לדעת שורן נאור וכאן לנו ספרדים, איזה נס גדול שיקרה לאדם, לא מברך הגומל רבותיי. חס ושלום, ניצל מתאונה קשה מאוד. ניצל ממש, ניצל לחיים. לא מברך הגומל על הנס עצמו. רק ארבעה. למה? איך יכול להיות כדבר הזה? ניצל? אתה אומר לו נסיעה מירושלים לבאר שבע, תברך. ונפל בוודי עם האוטו, לא תברך, איך זה יכול להיות? אז בזה שני טעמים. משנה ברורה מביא שארבעה אלו מצויים יותר. מצוי, על זה תקנו ברכה. הבן איש חי בתחילת פרשת עקב, אומר סברה, שימו לב. דבר שנראה בטבע, אז אנשים רגילים לא מודים. אדם נסע, מודה להשם, נסעתי, חזרתי, טבעי. פה תקנו ברכה. אבל דבר שהוא מעל הטבע, זה ברור לך שזה נס מהבורא יתברך. אז פה אתה אומר להשם תודה, לא צריך לברך. לא מתקנים ברכה, אתה לבד מודה להשם, לא צריך לברך על זה. אשכנזים, כמו שכותב הלבוש, תורי זהב, מגן אברהם, חיי אדם, משנה ברורה, כל נץ שניצל מסכנה, סכנה אמיתית, לאשכנזים וברך הגומל. עכשיו, בוא נדון פה לגבי הטילים. מה הגדר גם לאשכנזים, אז לספרדים ודאי שיעשו לך לברך. ניצל בנס מהטיל, לא. אם יש לך חובה של נסיעה בין עירונית, תברך, תכוון גם על זה, אבל בלי זה אתה לא יכול לברך הגומל. לאשכנזים מה? כותב בתשובה בבצל החוכמה, חלק א' סימן חף עוד וב, כשהראה מקרה סכנה ממש במקום, וניצל מברך הגומל, אבל היה במקום שעלול להתרחש סכנה ולא התרחש, יצאתי לכיוון בני ברק. הוא נמצא ברמת אלחנן. איפה הטיל נפל? אזור אחר לגמרי, לא אגיד אזור, שלא יחסו לה את תושבים שם, חס ושלום. נכון, הגיע לבני ברק, יכל ליפול איפה שהוא נמצא, ולא נפל. זה לא נקרא נס שהתרחש במקום. מה שקרה, שלא התרחש בכלל, עלול להתרחש הסכנה ולא קרתה. גם לאשכנזים המקרה זה לא ברך הגומל. אם נפל בשכונה מסוימת, קרבת מקום אליו, ושם הוא ניצל, אז זה היה במקום הסכנה. לאשכנזים יברך הגומל, לספרדים לא יברך הגומל. זה הגדר מתי לאשכנזים יברך הגומל, במקרה שהיה במקום סכנה, ממש סכנה שהתרחשה. לא עלול להיות הסכנה והנס שזה התעכב וכדומה. לא. או שהלך מהמקום ופתאום הגיע הטיל לשם. היה שם, הלך. אחרי חצי שעה הגיע הטיל. הוא אומר, תראה איזה נס, הייתי שם, היה הולך. גם זה לא נקרא מברך הגומל. רק שהיה במקום הסכנה, בזמן הסכנה, וניצל, אז לאשכנזים מברך הגומל. זה הגדר. כתבנו על זה גם כמה תשובות בעלי בדלחתה. כל מיני סיטואציות מעניינות, שעל אותו בסיס הלכנו, שזה הגדר של ניצל במקום סכנה. מובן הדבר.
שנייה, הרב, אפשר לשאול עוד משהו? קטן כזה? ואם ראית את השיגורים?
לא משנה. שיגורים ראית, אז מה אם ראית? זה לא לכיוון שלך. אז אתה לא קשור. אם השיגור הזה... עכשיו, אתה לא יודע בלוויין, אם היה באמת נופל לכיוון שלך, ובא הכיפת ברזל והירתה את זה. אתה לא אמור לדעת, מאיפה אתה יודע? גם כיפת ברזל לא יכול לדעת במדויק באזור שלך או לא. אזור גדול יכול לדעת. וגם מישהו יגיד לך, אם הטיל הזה באמת היה לשם וירתו אותו בדרך? לא. לכן אתה לא יכול לברך. אם חלילה נחת במקום, באזור הזה היית, אז ניצלת. זה לאשכנזים תברך הגומל. עם ספרדי גם על זה לא מברך הגומל.
יאללה.
יש הכוח. מה משלת?
אבל ברחתי.
תגיד לי, אתה נסעת לאחרונה נסיעה בין עירונית?
שנסעתי
לבני ברק. אז ברחת הגומל על נסיעה, אתה כן חייב ויצאת את החובה, בזה מצוין. שאלה אם נסיעה לבני ברק, כמה זמן לקחה לך? 72 דקות? או עשית לא חזור באותו יום?
לא חזור באותו יום.
אז יפה מאוד, עברת את ה-72. מאיפה באת? מאיזה עיר?
ירושלים.
יפה מאוד. ברוך השם יש הרבה פקקים, אז בכלל זה לוקח יותר זמן. אז הנה, הרווחת את הכל, ואין הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה לידי הצדיקים. בסדר? יישר כוח, שלך שבת שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
ערב טוב, הרב.
ערב טוב ומבורך.
רציתי לשאול שאלה, בקשר שהשבוע העלינו בכולל,
בבקשה.
על לחמניות שמביאים בהזכרות. אמרו שצריך לברך על זה מוציא לחמין הארץ. מה הרב אומר על זה?
שאלה מעשית לכל אחד ואחד. שאלה יפה שאלת. שואל המזין הנכבד, בא להזכרה, הביאו להם לחמניות, אני מתאר לעצמי, הוא שואל על מתוקות. אם זה לא מתוקות, אין שאלה, ברור שזה המוציא. מתוקות, ואמרו להם, חבר'ה, אתם כמה שיושבים אוכלים פה, סלטים, מנה ראשונה דגים, עופות, וכו', אז זה סעודה. ככה אני מתאר לעצמי, מי שאמר מה שאמר. אז בואו ניתן בתמצית את השורש, שככה גם כן כבודו יעביר הלאה, אז יצאו את הדברים, ועד רבה. אם יש להגיד הפוך שיגידו. מרן, שולחן ערוך בקופסא מחצי וזין, מסביר מה הכלל של פת הבאה בכסנין. אמרנו את זה כמה פעמים. יש מי שאומר שזה עשוי כמין כיס ממולה. יש מי שאומר שמעורב בעיסה טעם כמו שמן, חלב, תבלינים, סוכר. ויש אומרים, אם הדבר עצמו באפייה עשו אותו נכסס. מה זה נכסס? קשה. קריספי. כמו צנים, שלא היה לחם ונפח לצנים. מתחילתו צנים. יפה. אז אחד מהשלושה אלו זה מזונות. שימו לב לשון הבית יוסף. שם בקוף סמכת. מה שמעתי לך זה שולחן ארוך. אבל בית יוסף מה כותב? תדע. עיסה שנילושה במי פירות. שחייבת בחלה. ואפילו אחי לא מברך עליה מוציא. כל שלא קבע עליה. אם לא קבע סעודה. קביעות. זה 4 ביצים, זה 216 גרם, אם לא קבע, מזונות. על כוכך לומר, שלא בדבר הנקרא לחם תלוי הדבר. תגיד, קוראים לזה לחם, קוראים לזה לחמנייה. אומר, לא זה הקובע. אומר, אלא לא קבעו חכמים למערך המוציא ושלוש ברכות, אפילו בכזית, אלא בלחם שדרך בני אדם לקבוע עליו. דיינו, עיסני, לא שבים מים לבד, בלי שום תערובת. אבל כל שיש בה שום תערובת ממי פירות או מתבלין, כיוון שאין דרך בני אדם לקבוע סעודתן עליו, לא חייבו לברך המוציא ושלוש ברכות, אלא אם כן אכל שיעור שיעור דרך בני אדם לקבוע עליו. והיא הטעם, תערובת וכן יקף. על פי זה פוסק מרן הרב עובדיה. חזון עובדיה ברכות עמוד נ"ה, חלות מתוקות, לחמניות מתוקות, מורגש בהם המתיקות. ברכתם מזונות ומעין שלוש, לא יוצאים מהם גם ידי חובת סעודות שבת, רבותיי, תשימו לב, אי אפשר לתפוס את החבל משתץ קצוות. רק אם אכל קביעות סעודה, 216 גרם. וכותב הרב, אפילו אכל עם הלחמניה, תבשילים, סלטים, לא מצטרפים. לא יהפוך את זה ללחם גמור, וזה לספרדים. לכן, כל לחמניה מתוקה, ברכתה מזונות. 216 גרם, זה כמו שאמרתי, 4 ביצים. כל ביצה, זה שתי כזיתות. כזית זה 27 גרם. שתי כזיתות זה ביצה. 54. 4 ביצים, 54 כפול 4, לדעת מרן הרב עובדיה, 216 גרם. יש אומרים 230 גרם, לדעת מרן הרב עובדיה, 216 גרם. זה כבר נהפך להמוציא, בקטע מזון, נטילת ידיים, וגם סעודת שבת יוצאים את החובה בזה. זה לספרדים מה שאמרתי. לאשכנזים, כותב הדרכי משה, וגם הרמה בסעיף זין, שמברכים עליהם המוציא. ככה הוא מביא בזה. וגם לאשכנזים מביא שהמשנה ברורה קטן חף דלת, התבשילים מצטרפים לשיעור קביעות סעודה. עכשיו, אם הולכים לפי משקל או נפח, תשובה כתבי יד מרן הרב עובדיה, פרסמתי אותה בקיבה מועד, לפי מרן הרב עובדיה רבותיה הולכים, רק לפי משקל. לא נפח. תשובה כתבי יד, תראו בקיבה מועד פסח, מרן הרב עובדיה, והצברתי איתו כמה פעמים, 3 פעמים חזר על זה. רק לפי משקל. לאשכנזים הולכים לפי נפח, זה בקצרה, תמצטתי מה שאפשר, כדי לסגור את הנושא הזה, עוד פרטים שלא שאלת, כי המאזינים מטבע הדברים, גם את זה השתדלתי לתת ככה לסגור את הסיפור הזה. שיהיה לכבודו.
בסדר? תודה לך על כל השיעורים והחיזוקים.
תודה לכם.
מהשנה של הקורונה ושל המלחמה, ואני מחזיק את ידך, איך אומרים? להגדיל תורה ולהדירה.
אמן וכן אמור.
בכל העולם, ואתה מחזק את כולם, נותן להם כוח. ואתה מחזק אותם, נותן להם חיזוקים מכל הלב, וכל הכבוד וישר כוח.
תודה לכבודו על הברכות והעידוד. שיהיה לכם אריכות ימים ושבת שלום, ונזכה בקרוב לגאולה השלמה בשמחה ובטוב לבב, אמן. אנחנו
הרב, שאלה קטנה.
כן, כן.
אפשר? עכשיו אכלנו ארוחת ערב, אשתי הכינה, לקחה פיתה, חצתה את זה לארבע חלקים, ושמה בתוך זה בשר, בשר טחון, ותגנה את זה במחבת. מה אנחנו צריכים לברך על הדבר הזה?
כל המוציא שהוא פחות מכזית, שבישל אותו, אבל בשמן עמוק, בישול, לא קצת שמן שלא יישרף, הפך אותו לברכת מזונות, ולכן במקרה כזה, אם זה פחות משיעור, יהפך דינו למזונות. אותו דבר אמרנו גם לגבי המצות בפסח, פחות מכזית. פחות מכזית. אם בישל את זה, או שמן עמוק זה גם בישול, זה מחלוקת לגבי זה, אבל הלכה למעשה גם תיגון דינו כך, ולצאת מכל ספק, לברך על מוציא ודאי ולפתור גם את זה. זה בתמצית העניין, ובהזדמנות נוכל להאריך, יש עוד מאזינים, ורומזים לי פה גם כן שמגיעים כבר להפסקה, או בחוג של ההפסקה, שיהיה לכבודו שבת שלום ובשורות טובות. אנחנו נצא להפסקה ומיד נשוב למאזינים הנכבדים, בבקשה.
אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
שלום הרב, כן, דבר
אחרי הרב. רבי דוד, ברוך הבא. זה שנה ויותר לא שמענו את כבודו.
ברוך השם.
בכבוד.
לומדים, עושים הכל רושם. רציתי לשאול, הייתה לי שאלה ככה, אצלנו בכל הכייך, שבדרכנו ברוך השם. סופר סתיו שכתב למשל עכשיו פרשה במחשב, והיה שם נגיד שם השם. האם באמת יש בעיה למחוק את השם השם? בגלל, כאילו, מצד שאולי בגלל שזה לא, האותיות לא קדושות. זאת אומרת, זה גם הכתב בעצם שהוא לא מתקיים.
ככה, שאלה מאוד מאוד מעניינת. רבי דוד פה שואל, מעלה פה שאלה. לגבי שם השם במחשב, האם מותר למחוק את הקובץ הזה או לא? לגבי קלטות, מי שזוכר את הקסטות, שיש סרט שם, דעתו של הגאון הרב אוירבך הייתה, בהליכות שלמה תפילה, עמוד רמז, הביא שמותר למחוק, אבל לא בביזוי. מאידך, יש טענו שמצד זלזול, אגרות משה פיינשטיין, אמר שאין בזה איסור מחיקה, מעיקר הדין, אבל למעשה, נראה כמחיקת השם. מי שרואה אומר, בוא נה, זה קלטת שאומרים פה שם השם, מה אתה עושה? עכשיו שימו לב גבי מחשב. מחשב, לכאורה, לפי מה שאמרנו, הוא יותר חמור במובן מסוים. למה? קודם כל, זה ממש נראה שם השם. אבל יש תשובות והנהגות של רב שטרנבוך בחלק ב' סימן צדיק ת', הוא דן שם נשאל לגבי בדיקת ספר תורה במחשב. ומה עושים? סורקים את המחשב, והתוכנה בודקת, ואיך זה מוחקים? למה? הוא אומר, למה נהגו להתיר? הוא מביא שם בחלק ב' סימן צדיק ת', כמה שמראש הוא עומד למחיקה. סברה אחת. דבר שמראש עומד למחיקה, אז הוא לא בגדר מחיקה. כמובן, הוא לא מדבר על כתיבה רגילה. מה זה מחשב? זה משהו וירטואלי. חלק ג' סימן שחבב הוביא עוד סברה. גם עיקרו עומד למחיקה. אומר, אם אני אחמיר בבדיקת ספר תורה, נמצאת שאתה מקל, הרבה רבים ניצלו מפסול על ידי הבדיקה. אז אם אתה תגיד לי ככה, אי אפשר למחוק, אנחנו בבעיה? שלא הבנתי מה פירוש. נשמע את זה במאגר, בזיכרון. הכל מקרה, ברור שמחשב הוא יותר חמור מקלטת. מצד שני, אדם כותב במחשב. הכתב בדרך כלל, זה כתב שהוא לא, הוא לא בגדרי הכתב באמת, אבל מי שכותב בשבת במחשב הוא לא עובר איסור תורה. רבנן, הוא לא איסור תורה, זה לא כתב במהות כתיבה. זה חיישנים, זה משהו וירטואלי שאני רואה במסך. אבל זה קודם כל נקודה אחת. אז ודאי ש... ומי שכותב במחשב, בדרך כלל, זה כתב שעומד על דעת, או שאם צריך מוחק את זה, או קובץ שהוא לא צריך, הוא מוחק אותו בסוף. אז זה גם כן באותו גדר שדבר שעומד. אף אחד לא כותב למחשב דבר שיהיה קבוע. אם הוא עושה לקבוע, הוא לא עומד למחיקה בכלל. באמת פה יש קצת יותר סברה להחמיר, רק מה אם נאמר מצד שאין פה ממש דבר שהוא מוגדר ככתיבה. זה בעצם הכיוון, מה שנראה. לכן לכתחילה ודאי שראוי להיזהר בזה, אבל באופן שזה סוג כתיבה, שהוא נגיד עכשיו עושה לעצמו פה משהו בשביל להעתיק מזה, כמו שאמרת. הוא לא עושה את זה בשביל קבוע, או שכתב אלו שם טעויות, אז מראש הכתיבה במחשב היא כתיבה מהסוג הזה, שאני כותב ומתקן ומוחק, אז זה לא עומד כצורתו לקבוע, אז זה נראה יותר קל לפי מה שאמרנו. בסדר רבי דוד?
כן, שכוח. עוד שאלה אם יש הרב?
כן, כן.
אנחנו נספרתי בחוץ חיטה, יש היום, מרן כותב בסימן שמקף, יפתה לגבי של גוברת שמה. שהסתפקנו אם אדם יכול לתת היום איגלו לילד קטן. אף על פי שיש פה חשש שאם סוף סוף הוא כן ירסק. הרי מרן כותב בסימן שמם ג' שלוספים להם איסור לקטן. אני מאוד הסתפקתי איזה מעלה באמת.
אני אגיד לכבודו, קודם כל שאני מביא קרח, אני לא נותן איסור לקטן. דבר ראשון. נתתי לו קרח. אם הוא עשה על דעת עצמו, עכשיו, מה הוא עשה? בוא נחשוב. הוא לא ריסק אותו להפוך אותו לנוזלי. נגיד שהיה עושה, סתם. לעניות דעתי, קרח להפוך אותו לברד, מותר. בדרך שם כיבו שבת חלק ג', אנחנו מביאים גם את הראיות והמקורות לזה. להפוך לנוזל, שם מתחיל האיסור של ריסוק קרח להפוך אותו לנוזלי. מכל השלושה טעמים שהביאו ברבותינו. עכשיו, פה בכלל אני הבאתי לו, זה כמו שתגיד לה, תיתן לו לאכול עכשיו בוטנים עם קליפות, למה? יעשה בורר בשבת. לא דתי לו איסור, דתי לו אוכל לאכול, כך תאכל. לכן, לא נראה שיש פה קטן שעושה על דעת עצמו, תלוי איזה גיל, כן, כמובן. אבל, ואם אני יודע, הוא גיל שצריך לחנך אותו, אז אני אגיד לו, אל תעשה, אבל להגיד שאני נתתי לו איסור, לא נתתי לו איסור. כל אוכל תגיד ככה. נתן לו את זה, הוא עשה איסור בסוף. אני לא הבאתי לו איסור, איסור לתת לו דבר שהוא אסור. פה זה לא דבר שאסור. ככה נראה. בסדר, רבי דוד?
טוב,
שכוח למה. שכוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום, כבודו ימשיך להגדיל תורה ולהדירה, אמן. תודה לכם הרב, כל טוב. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
שלום כבוד הרב.
שלום עליכם.
שלום וברכה, רצינו לדעת מה הדין של לנגב כוסות וסכום עם מגבת מבחינת סוחט, האם זה יש חשש של סחיטה?
יפה מאוד, שאלה מעשית שגם נביא פה כלל מאוד חשוב בסחיטה של הנושא הזה שכבודו העלה. יש הבית יוסף במביא את רבנו ניסים בסוף סימן שין א', הוא שואל, הוא דן, איך מותר לאדם לנגב בשבת את גופו במגבת? ככה רבנו ניסים הראשונים, איך אפשר להתנגב? הרי לכאורה יש פה חשש שמה יסחט. אתה מתנגב, המגבת נרטבת, יש חשש שסחיטה, הרי אסור להרטיב בגד בשבת במים, מחשש שמה יסחט. שימו לב רבותיי מה כותב רבנו ניסים. תראו, זה אני קורא לזה השקפה הלכתית. תראו כמה הנקיות והישרות, תראו כמה משקל ההלכה יש לו בדבר שנפסק להלכה, אף שבחשבון יכול שאנחנו נגלה כל מיני דברים, אבל אם ההלכה היא ברורה, כל הפלפולים תגיד אותם, הכל בסדר, אבל ההלכה למעשה אתה לא תשנה מילימטר. שימו לב מה אומר הרן. חידוש אדיר. ממש באמת עונק שבת, תשמעו מה הוא אומר. אומר רבנו ניסים, בית יוסף מביא אותו, בסוף סימן שין א', ואם אתה תאסור להתנגב בגלל הטענה שאתה טוען שאתה צודק לכאורה, אז אתה אוסר גם להתרחץ. אני רוצה בשבת להתקלח, מהם קרים, התירו לי. מה תגיד אם אדם, אם התירו להתקלח, פירושו מי שמתרחץ, הוא גם מתנגב. אפשר להתרחץ ולהתנגב. אז אם התירו את הרחיצה, פירושו שיתירו גם את הניגוב. נכון שאתה טוען טענה חזקה, קושייה, עם קושיות לא מתים. אבל יש לי ראיה שמותר להתנגב. מה ראיה? כי מותר להתרחץ. כי אם היה אסור להתנגב, אומרים, תשמע, תתרחץ בלי להתנגב, כי זה הולך קומפלט. אני מקווה שאתם מתפעלים כמוני מהמהלך הזה של רבנו ניסים, של הרן, רבותינו הראשונים. כך בית יוסף מביא אותו. זה דבר אחד. האליה רבה בסעיף קטן פי, שם בסימן שני א' מביא, עוד סברה להתיר, כמה שזה מועט, אז לא גזרו שם הישחת. זה דבר מועט, לא גזרו. זה הרבה, אז יש חשש, למה? אדם מקפיד על במיו. עכשיו בוא נלך לכוס שכבודו שאל. יש לי פה כוס. אורך הפוסקים הביאו שהמחמיר שרוצה בשבת לעשות כוס תה או קפה, והכוס היא לחה, אז מה יעשה? הרי המים הרותחים מהמחם מבשלים את הטיפות שבכוס, שינער או ינגב, ואז אין בעיה, המחמיר. דעת מרן הרובדיה שראוי להחמיר בזה, גם מי שלא עשה ככה, אין בזה בישול, למה? גם שהטיפות האלו שבקוס, נכון שהן לא מבושלות, אמת. אבל הכמות שלהם היא כמות קטנה, שהיא פחות משיעור בישול מן התורה. וחצי שיעור במלאכות שבת זה איסור דרבנן, וכמה שפה לא מתכוון לבשל, זה פסיק רשא. זה לא ניחה לי או לא אכפת לי. בדרבנן במקום צורך מותר, אבל גם הוא אומר, כתחילה ינער או ינגב. רואים שהניגוב, פור מי שמנגב, הוא מחמיר כדי להתרחק מבישול. וגם אם לא זה, סתם אתה רוצה לייבש את הכוס, מעט אין גזרה שמה ישחת. זה הלכה למעשה. אבל זו נקודה חשובה, שנשים לב, שימו לב, למה אני מתפעלתי מזה? יש הלכה פסוקה. בא מישהו, הביא איזה מהלך, באמת, צברות, על פי זה, על פי זה, קושיה. נו, מה אתה רוצה לעשות עכשיו? לאסור? אין בעיה. האם הפסק שלך, הוא מתנגש אפילו בעקיפין עם הפסק ההוא? אם הפסק ההוא נפסק, אז מה שתגיד לא יעזור כלום. אתה צודק בחשבון. אבל פסקו להתיר, אז זאת אומרת, מה שאתה אומר, זה בגדר דרוש וקבל שכר. את ההלכה לא תשנה. לכן אני, חשוב לי, שנראה מה זה השקפה הלכתית. אמרו, מותר להתרחץ מים קרים. אין מושג כזה להתרחץ בלי להתנגב. מי מתקלח ממשית עצמו רטוב? אז אם יתירו להתרחץ, פה תמון בעקיפין, מותר להתנגב. כי אם תאסור את זה, אז אסרת גם את הרחיצה. כי אתה אומר, אדם, אל תתנגב, פרושו מילים אחרות, אל תתרחץ. כי אני לא אתרחץ בלי להתנגב. אז לא להתרחץ, אמרו שלא ככה. אמרו לו ככה, אז כל מה שחשבנת טעות. זה מתוק מדבש. אני לא רואה אתכם. אני פה מול זכוכיות באולפן. בשיעור אני יכול להרגיש את הפנים של המשתתפים, ואז אני יכול לתקוף, לצעוק, מה, אתה לא מבין? אתה רדום? פה אני לא יכול, אני מדבר, אני מקווה שהבנתם אותי. בסדר, זה לגבי הדבר הזה. כל מקרה, ישר כוח לכבודו. שיהיה לכם שבת שלום, וישר כוח על השאלה הזו, שגם יש בה גוף תורה חשוב שהרחבנו בו. ישר כוח. כן. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
לילה טוב, כבוד הרב.
שלום וברכה.
תודה רבה לכבוד הרב על ההנגשה של התורה ושל ההלכות ושל התפילה ממש עד הבית.
תודה לכם.
הרב, אנחנו רוצים לשאול שאלה. אנחנו בדרך כלל מזמינים מאז הקורונה הביתה משלוחים מהסופרים, המקולת, מהדברים האלה. והסתפקנו במשפחה, אמרנו בעצם, יש לנו פה בעיה. אנחנו מזמינים בשר, ולפעמים הנהג שמגיע עם הבשר הוא לא יהודי. ואז יש בשר שנתעלם מן העין. האם זה יפה. בסדר, זה לא בסדר.
יפה מאוד. שאלה יפה מאוד. נהניתי שאמרת, מהקורונה התחלת לחיות על משלוחים. נהיית ישראל בני מלאכים. מהקורונה נהיה יותר משודרג. הלכת לסופר, הוא לא הולך. יושב בבית כמו קינג, והם מביאים לו. ופה המאזין הנכבד שואל, מגיע הבשר. מי מביא את הבשר? מחמוד. הגוי מביא את הבשר. מרן כותב, יורד דעקוף, יותחת סיף א', יין, או בשר, חדג, שאין בו סימן, הפקיד או שלח ביד גוי, צריך שני חותמות, שני סימנים. הרי מה כותב? לא צריך שתי חותמות, רק בישראל חשוד, אבל בגוי, חותם אחד מספיק. כך כותב הרמה. מרן רבי עובדיה, כידוע, חלקו האחרון, בכף החיים, אף סופר, הוא נפטר, מרן עובדיה המשיך לכתוב שם, אז בסימן הזה, בקוף י' ח', מרן עובדיה כתב אותו. אז כסיב קטן א' הביא שם, שולחן גבוה, של הספרדים, אפילו בדיעבד אין להקל בחותם אחד. זה צריך לשים לב. חותם אחד זה לרמה, אשכנזים. דעת מרן, צריך שניים. גוי, נהג גוי שמוביל בשר. בשר טרי. אם זה בשר, קנית אותו כפור, עם המארז, עם סגור, יש שם גם את הסקית, גם את הקשרות, כל הסימנים, זה בסדר. בשר טרי. אז אם הבשר סגור בסקית, עם חותמת או פלומבה בבשר, אז יש פה שתי סימנים, זה בסדר. אבל אם זה הרמה לא כזו, זה רבותיי, בעיה חמורה מאוד. אין דבר כזה, אנשים קונים בית ליז בשכונה, שולח את הערבים הסקית, חתך לו את החתיכות, הביא לו. אולי הגוי הזה יחליף בדרך. אסור. בשר שנתעלם מן העין, אסור. יש פסק של מרן הרב עובדיה, שאלו אותו, הביא את זה בספר הקשרות למעשה, עמוד קוף פי ג' מביא, מאיפה הביא את זה? מספר שנקרא רבנו, עמוד רשלמד. מה היה? היה אולם ששמו בשרים במקרר. סגרו אותה בלילה, הלך בעל הבית הכל, השאיר את הפועלים הערבים, ישנו במטבח שם, ישנו באולם. יש שם מקרר עם בשרים וגויים שם, והבשר הוא בשר פתוח, בלי סימנים. שאלו את מרן הרובדיה, מה עושים? זה בשר נתעלם מן העין. פסק מרן הרובדיה, רק אם סגרו את המקרר עם חוט ברזל ועשו שני קשרים, אז יש להקל בדבר הזה. אם לא, זה בעיה. אבל לשים לב לדבר הזה, הסימן הזה סימן, יש פה הרבה פרטים לדבר, אבל זה בתמצית העניין, זה הלכה למעשה. ולכן, אם הבשר הוא בלי שני סימנים, נקרא שתי חותמות, יש בעיה בדבר הזה. זה בתמצית הדבר. שיהיה לכבודו, שבת שלום, ובשורות טובות. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. יש איתנו עוד מאזין על הקו, מחילה. כן, אז אנחנו פה מבקשים לומר מילות סיום. אנחנו כבר מתקרבים לסיומה של התוכנית. כפי שאתם שומעים מאזינים כל שבוע, גם רבנים אחרים, תוכניות אחרות, חובה לאדם להשקיע, לא פה ושם כמה דקות, להשקיע כל יום ויום בלימוד ההלכה, גם אנשים גם נשים. חובה, רבותיי, התורה היא ארוכה ורחבה, ואנחנו חייבים לדעת. כל צעד ושעל ביהדות זה שאלה בהלכה. אתה מדבר על שבת, אתה מדבר על כשרות, בשר בחלב, תראו, בשר נתעלם מן העין. וצריך להשקיע. אם אדם ילך פה ושם מדי פעם לשמוע איזה סיפור או מעשייה פה, לא יתקדם. איך ידע מה לעשות? לכן, חוץ מכל המתנות והטובות שיש בקביעות יתים לתורה, הפיכת הבית ועוד ועוד ועוד. אבל ידיעת התורה, הזכרתי פעם, ספר אהבת חסד של החפץ חיים, הזכרתי את זה הרבה פעמים בשיעורים שאני מסתובב. סוף הספר יש הנהגות של הרב וולינר, זה רציתי בקדוש לברכה. הביא אותו חפץ חיים בספרו, הנהגות גדולות מאוד, מה הוא כותב שם? דע לך, אם לא למדת הלכות שבת, חג ומועד, אתה לא יכול להזיז את היד שלך. למה? לא מן הנמנע שבכל פעולה אתה יכול לעבור איסור. תראו כמה אדם צריך, כשאדם לומד, אז הוא באמת מרגיש חופשי. הוא יודע, זה מותר, זה חשבנו אסור, זה מותר, איך לעשות את זה, מה הפתרונות. לכן, חייבים להשקיע בדבר הזה. אדם ייקח ספר כליל, ילמד חזון עובדיה. בסעודת שבת, כל סעודה יקראו כמה הלכות. לפני כמה שנים הייתי עושה זה בבית, והספקנו המון. לא יודע למה הפסקנו, צריך לחזור לזה, שלא מטיף לאחרים ולא עושה. כן? אבל, כל סעודה יקרא כמה הלכות, ימצא את עצמו תוך כמה חודשים, גם הקרח. יש הרבה ספרים בלשון פשוטה, ברורה, שיצא גם כיבו שבת, סליחה שאני ממליץ, אבל הרבה אנשים שעשו את זה, רואים מה שהופכים את השולחן שבת שלהם, או כיבה מועד, או חגים, או על יבדיל חטא. קוראים עוד, ואם זה מושך, עוד פרט, תביא עוד, נהנים. לאן אתה ממהר בשבת? ואז מרחיבים ידיעות. מרחיבים, ואז יוצא שגם האדם יודע, גם מקיים את ההלכות כמו שצריך, גם ידיעת התורה, וגם מחכים את עצמו, את רעייתו, את בני ביתו, אחרת לגמרי. גם הצורה של החינוך נהפך לנושא ההלכה. ילדים שואלים, מותר, אסור, מה עם זה? למה הם שואלים? כי יש משקל להלכה. כי אם אתה לא מעלה נושא, אז אין שאלות בכלל. מה, יש בעיה? לא ידענו בכלל. אז סיפרתי לכם, פעם הייתי באיזה שיעור, הזכרתי תוך כדי בורר. קם איזה אחד אומר, אני בורר. לא, מה זה אתה בורר? אסור לברור בשבת. אמרו לו, אני בורר ביום חול. אותו, זה לא בורר. עד שהבנתי שהוא בכלל יש לו תפקיד שנקרא בורר. הוא בורר בין העבריינים. אפילו בורר בשבת לא ידע מה זה. אם אדם לא ילמד, איך ידע? אז אולי ישמע פה ושם מושגים. ואז שנכנס הנושא, אז ה-DNA בבית, האווירה, סביב כל דבר ללבן אותו. אנחנו, תנמיך קצת שם, וזנה. אנחנו נודה ליורם יצחק וזנה, שמחה בונים, ישר כוחכם, תודה לכם המאזינים, שיהיה לכם שבת שלום וחודש טוב ונשתמע, שלום וכל טוב.